והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. תמות שרה בקריית ארבע יחיבון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה. ויקום אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמור, גבר תושב אנוכי עמכם, פנו לי אחוזת קבר עמכם, וקברה מתי מלפניי. וינו בני חת את אברהם לאמור לו, שמעינו אדוני נסירנו אותה בתוכנו, במבחר קברנו, קבור את מתך איש ממנו, את קברו לא יכלה ממך, מקבור מתך. ואז אברהם מבקש שיחברו אותו לעפרון, ומה הוא אומר לו? פסוק ט' כדי לעשות קו, וייתן לי את מערת המכפלה. זה הוא מבקש. מה קורה בפועל? מה הוא מקבל? פסוק י' ז' ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב. הוא ביקש את מה? את מערת המכפלה. והנה מה הוא מקבל? את שדה המכפלה. כל מה שיש שם, העץ וכולי, והמערה. בפסוק י"ט, מה נאמר בשעה שהוא קובר את שרה? אחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו עוד קו, אל מערת שדה המכפלה. שאלתנו הראשונה היא, מה בדיוק אברהם אבינו קנה? הוא קנה את מערת המכפלה? הוא קנה את שדה המכפלה? או שהוא קנה מקום שנקרא בשם מכפלה? הוא מבקש דבר מאוד ברור ופשוט, מערת המכפלה. בהמשך אנחנו רואים דברים נוספים, המערה, העץ, השדה, שדה המכפלה, שדה עפרון אשר במכפלה. אז מה בדיוק הוא קונה? מערת המכפלה, שדה המכפלה, או מקום שנקרא מכפלה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, אבותינו הראשונים והאחרונים דנים פה, כשמסתכלים על כל הפסוקים מהרגע ששרה נפטרה עד הקבורה, 20 פסוקים, פרק אב ג' פסוק א' עד פסוק כ', אבל רק 4 פסוקים עוסקים בשרה. א' ב', והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה, ותם הוצרה בקריאת ארבע יחיבון בארץ כנען, ועברה אברהם לספוד לשרה ולבכותה. פסוק י"ט כ', ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו על מערת שדה המכפלה על פני ממרי חברון בארץ כנען, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מעת מלכת. 16 פסוקים עוסקת התורה במסע ומתן בין אברהם ועפרון, והראשונים והאחרונים כולם, כל אחד יש לו הסבר שלו למה התורה כל כך מעריכה במסע ומתן. הרמב"ן, וזה מה שנוגע לנו היום השיעור, בא עם הסבר מאוד מעניין. מהו ההסבר? כשאברהם אבינו מתחיל ללכת, לך לך מארצך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואגדלה שמך, אני אעשה אותך מאוד מאוד מפורסם. הנה, עכשיו זה קורה. אברהם בא לקבור את שרה, הוא מגיע לחברון, הוא לא דיבר שם אף פעם עם האנשים, הוא לא ראה אותם, הוא רק מגיע, איך הם קוראים לו? נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אז בשביל זה התורה מעריכה כל כך בפרטי המסע ומתן. ושאלתנו השנייה היא מתבקשת, כדי ללמד אותנו שמה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם והגדלה שמך ואנשי חברון קוראים לו נשיא אלוהים אתה בתוכנו, אין צורך ב-16 פסוקים? אפשר ללמד אותנו את זה ב-3 פסוקים, 2 פסוקים. השאלתנו השנייה היא, לפי הסברו של הרמב"ן, התורה מעריכה כל כך בפרטי המסע ומתן כדי להראות לנו את הרספקט, את הערכה המיוחדת שיש לאנשי חברון לאברהם, קוראים לו נשיא אלוהים אתה בתוכנו. למה בשביל זה צריך קורא הרבה פסוקים? אפשר לכתוב על זה ב2-3 פסוקים. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית והאחרונה, מי מכר את מערת המכפלה? מה זאת אומרת מי? למדנו בגן, בחיידר, מי מכר? עפרון, כך כתוב. אברהם משלם כסף לעפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף. אנשי חת, כמובן, הם מסתכלים באשר דיבר באוזני בני חת. אבל מה כתוב בתורה מפורש? בפסוק האחרון, פסוק כה בקטע הראשון, ויקום השדה, והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר, כדי לעשות קו, מעת בני חת. מה בני חת? בני חת היו הצופים. מי שמחר היה עפרון, מי שקיבל את הכסף היה עפרון, הכל נעשה איתו. אז למה הסיום הוא לאחוזת קבר מעט בני חת? לא בני חת אלא עפרון. זו היא שאלה שלישית. שאלה רביעית ואחרונה, ההפטרה של השבת. במה עוסקת ההפטרה? בקטע הרביעי, והמלך דוד זקן בא בימים וחסו בבגדים ולא יחם לו, ואמרו לו עבדיו ילקשו לאדוני המלך, נערה בתולה ועמדה לפני המלך וכו' וכו', ואז מביאים את אבישג ושונמית, נערה יפה עד מאוד, ותילו לסוכן את שרצהו למלך ולא ידעה, ואדוניה בן חגית מתנסה למור, אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים וחמישים משרצים לפניו, ולא עצבו אביו מימיו לאמור, מדוע ככה עשית? וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחיו שלו, זאת אומרת אבא שלו לא אומר לו מילה, הוא מתנהג כבר חצי מלך, רצים לפניו, רצים מאחוריו. בא נתן הנביא, הוא אומר לבת שבע, תקשיבי, בואי תיכנסי לדוד המלך, תגידי לו, תארי אמרת ששלמה יהיה המלך אחריך, תראה מה עושה פה אדוניה, מסורב פה חצי מלך, והולכים איתו. מי הולך איתו? יואב בן צרויה, אביתר הכהן. מצד שני, צדוק הכהן ובנייה ובן יהודה ונתן הנביא ושימי וראי הגיבורים אשר דוד לא היו עם אדוניהו. אז את ספרי לו את זה ותגידי לו, הבטחת, אני אכנס תוך כדי הדברים ואני אגמור את הסיפור. וכך קורה, היא מדברת ואומרת לו, כי שלמה בנך נשבעת לאמתך לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא יישב על כיסי, מדוע מלאך אדוניהו, הנה הודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחריך. שומע את זה דוד, ויין דוד, המלך דוד ואומר, קירו לי לבת שבע, ותמוד לפני המלך, ותמוד לפני המלך, וישבע המלך, ויאמר, חי השם, שפדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך בהשם, אלוקי ישראל אמור, כי שתמוב בך ימלוך אחריי, הוא יישב על כיסי, תחתיי, כי כן אעשה היום הזה. שאלתנו הרביעית והאחרונה, מה הקשר בין ההפטרה לפרשה? איך בכלל זה מתחבר למשהו בפרשה? פרשה עוסקת במה? במותה של שרה וקבורתה של שרה. אברהם אבינו עדיין חי. אחר כך עוברים לשידור בנפסק ורבקה וכל הסיפור שם עם אליעזר. איך זה מתחבר להפטרה, שכל עניינה של ההפטרה להראות לנו איך המלכות עוברת מדוד לשלמה ולא לבן אחר? מה זה? איך זה מתחבר בכלל? פה לא מעבירים שום מלכות אצלנו בפרשה. אז מה זה קשור לפרשה? אלה ארבעת השאלות. בסייעתא דשמיא נראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים, שירד אלינו שוב כמו בכל פרשה בספר בראשית, מעשה אבות סימן לא לבנים אלא בבנים. זה לא רק הדרכה של האבות באמהות, הגנים שלהם נמצאים אצלנו, אברהם אבינו, שרה אמנו. ונראה כמובן איך הדברים נוגעים לנו ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה אברהם אבינו בדיוק קונה? קונה את מערת המכפלה, את שדה המכפלה, או מקום שנקרא מכפלה? שאלה נוספת, האריכות בפרטי המסע ומתן, 16 פסוקים, אומר הרמב"ן, מדוע? כדי להראות לנו איזה רספקט יש לאנשי חברון לאברהם, אומרים לו, נשיא אלוהים, אתה בתוכנו, כמו שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא, והגדלה שמך. למה בשביל הסבר כזה צריך 16 פסוקים? אפשר בשניים, שלושה פסוקים להראות את זה. שאלה שלישית, מי בעצם מכר לאברהם את המערה? מהבנה פשוטה עפרון, אבל התורה כותבת בסוף, היה כמו השדה והמערה שבו לאברהם לאחוזת קבר מת בני חת. לא כתוב עפרון. ושאלה רביעית ואחרונה, מה הקשר בין ההפטרה שעוסקת בהעברת המלוכה מדוד לשלמה לכל ענייני הפרשה? כי לעולם הפטרה מתחברת לא לקטע של פרשה אלא לכל הפרשה. אם היא הפטרה רגילה, לא מיוחדת, וזאת הפטרה רגילה של השבוע, אז אם כך, מה הקשר? אז כדי לענות על השאלות נפתח בצורה הבאה. אברהם אבינו, אחרי מותה של שרה, מבקש בצורה מאוד ברורה, ויתן לי את מערת המכפלה. המילה מכפלה פירושה אותו דבר פעמיים. איפה מצאנו בפעם הראשונה אותו דבר פעמיים? בבריאת העולם ביום השלישי. נאמר למעלה בקטע החמישי, היום האלוקים תצ'י הארץ דשא עשב, מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי. בורא עולם ביקש מהאדמה שנוציא עץ שמי שרוצה לאכול את הפרי וליהנות ממנו יוכל, אבל גם כשאין פרי אפשר בדיוק אותו דבר ליהנות. חותכים חתכה מהעץ, זה אותו טעם, טעם העץ כטעם הפרי. אבל מה קרה? התוצא הארץ, דשא, עשה מזריע, זרע למיניהו, ועץ עושה פרי. העץ הוא עץ, והפרי הוא פרי. האדמה לא עשתה את רצונו של הבורא. אומר בורא עולם, האדמה לא עשתה את זה עם העץ. ולמה בורא עולם רצה את זה? כי בורא עולם רצה שהבריאה, כבר מראשיתה, צמיחה וישנה בבריאה, העץ, יראה את הכיוון, את המטרה של הבריאה. המטרה של הבריאה היא לחיות ולבנות וליצור חיים של מכפלה. עץ פרי עושה פרי. האדמה לא שונה. אומר בורא עולם, האדם אולי ישמע. האדם הרי בא מהאדמה. מה אומר בורא עולם בקטע השישי ביצירת האדם, מה כתוב בתורה? ויצר השם אלוקים את האדם. פעם היחידה בתורה שכתוב ויצר בשני יהודים. ויצר כותב רק עם יהוד אחד. אומר רש"י בקטע השביעי, ויצר שתי יצירות. יצירה לעולם הזה, ויצירה לתחיית המתים. פירוש הדבר, בורא עולם ברא את האדם, ואמר ורצה שיהיה דבר אחד. תחיה פה, תעשה פה מה שאתה רוצה. איזה תחום שאתה רוצה להתעסק, תתעסק. אתה רוצה להיות רב, רופא, איש עסקים, עורך דין, לא משנה מה, מה שאתה רוצה תעשה. אבל תחיה בצורה כזאת שאפשר יהיה לראות עליך שאתה מחובר למה שמעליך. חיים של מכפלה זה לחיות פה עם שתי רגליים על הקרקע. חיים נורמליים. אבל רואים פה, וואו, זה אדם בקלאסה, במעלה אחרת, במדרגה אחרת. זה הקדוש ברוך הוא רוצה. וזה לא הצליח גם עם האדם. ולמה זה לא הצליח? כי הדרך אז, בתחילת בריאת העולם, לחיות חיים של מכפלה, היא על ידי המצוות. כשאדם מתחבר למצוות, אז בעצם הוא מתחבר למה שמעליו. רק הקושי הגדול במצוות ובקיום המצוות, שהטעם של המצוות הוא לא פה, הטעם הוא שם. וכשאין טעם, קשה. ראיתם פעם מישהו שאוכל עוף מחובס? אתם יודעים מה זה עוף מחובס? לוקחים את העוף ומשרים אותו במים. זה אוכל של בית חולים, אף אחד לא אוכל את זה. אם אין לזה טעם, יש עוגה בלי טעם שמישהו אוכל, שמשרים את זה מיד בצד, אין לזה טעם. הטעם של המצוות הוא לא פה, הוא שם. אז אם נניח היה תלוי בנו, בורא עולם היום אומר, קחו תרי"ג מצוות, תורידו מצוות שלא נראה לכם. מה היינו עושים? מורידים פה מצוות, שם מצוות, לא יודע כמה היה נשארו, אבל היינו נשארים כמה מהמצוות, לא הרבה. כי אין לנו טעם. אז לכן, זה יכביד על האדם, בחיבור שלו, בחיים הנכונים שצריכים להיות לו, חיים של מכפלה. לחיות פה ולהיות מחובר לשם. אבל בכל זאת, היו שלושה, קצת יותר, שחיו כך. ואלה היו האבות והאימהות. אומרת הגמרא, בקטע השמיעי, במסרת בבא בתרא, תנו רבנן, שלושה יתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מעין עולם הבא. ואלו הם, אברהם יצחק ויעקב. אברהם כתיב בכל, והשם בירך את אברהם בכל. יצחק כתיב, ואוכל מכל. יעקב כתוב, יש לי כל. מה זאת אומרת? יעקב אבינו אומר, יש לי כל? מה יש? אין לו כלום. יש לבה להרוג אותו. אלא מי שחי והוא מחובר למה שמעליו, הוא לא נבעל מהדברים האלה. מתי כתוב על אברהם אבינו והשם ברך את אברהם בכל? אחרי ששרה נפטרה, לפני שיצחק מתחתן, הוא כבר בגיל 37 עוד לא התחתן, עכשיו נגיד לאברהם והשם ברך את אברהם בכל? תגיד לו ששרה חיה ושיצחק נולד. לא, עכשיו. כי גם כשאין לו עכשיו את מה שהוא רוצה, אין לו בעיה. זה יהיה אחר כך. כי הוא מחובר למה שמעליו. אלה היו האבות והאימהות שטעמו פה טעם של שם. ולכן, כמה נפלא שאומרים חז"ל, כמה שנים חי אברהם אבינו? 175 שנה. בגימטריה מכפלה. חי חיים של מכפלה. יצחק אומר האריזל, זה שני מילים, קץ חי. הגיע לקץ וחי עוד הפעם, חיה כדה. הוא מחובר לפה ולשם. יעקב אבינו אומר את הגמרא בקטע התשיעי בתענית, רבי יוחנן אמר, יעקב אבינו לא מת. זאת אומרת הוא לא מת, הוא בטוח מת, ויקברו אותו. אלא בשביל יעקב אבינו המעבר, המעבר מהחיים שלו פה לשם, זה לא היה מעבר עם טראומה, זה לא היה מעבר דרסטי. ולמה? כי הוא כבר חי פה את שם. אז זה בעצם המשכיות. לא מת פירוש הדבר, זה ממשיך. אלה היו אבות. והאמת היא שגם לנו, לכל אחד מאיתנו, בורא עולם נותן לנו את האפשרות לטעום משם. מתי? בשבת. שבת זה מעין עולם הבא. ולכן תראו מעניין מה קורה בשבת, הכל כפול בשבת. יש לחם משנה בשבת, יש נשמה יתרה, וכל יום מקריבים את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, בשבת שני כבשים. הנה חז"ל אומרים לנו בקטע העשירי, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. המשחק פתח, ראו כי השם נתן לכם השבת. מה זה ראו? אמר רב עמי, מרגליתא דיעביד לכון, בורא העולם נתן לנו מרגלית. אמר רב יצחק, כל עסקה של שבת כפול. מה מרגלית? הכל כפול, מכפלה. עומר כפול, שני העומר לאחד, הקורבן כפול, וביום השבת שני כבשים, העונש כפול, בחללי אמות יומת, מתן שכר כפול, קראת על השבת עונג ולקדוש השם מכובד, וכך הלאה, מזמור שיר כפול. כי השבת עניינה לתת לנו את האפשרות לטעום משם, וכמה שאנחנו טועמים בשבת יותר מעין עולם הבא, אנחנו יכולים לקחת את זה גם לימות השבוע. זה כל הרעיון, שניקח את זה איתנו ליום יום. זה לא יום רק של מנוחה, זה יום של התבוננות, שביום הזה אני מבין, אני לוקח איתי לכל השבוע. ואלה היו אבות ואימהות. גם שרה אימנו, איך נאמר עליה בהספד שאברהם מספיד אותה, מה הוא אומר עליה? אשת חי. בין היתר כתוב שמה, כל פסוק הרי זה חלק מהחיים של שרה, זממה שדה ותיקחהו. אומרים חז"ל בקטע 11, זו מערת המכפלה. היא כבר הייתה מחוברת למקום הזה עוד לפני שהגיעה לשם. כל החיים שלה היו חיים של מכפלה. כמה נפלא, בורא עולם פונה לאברהם אחרי העקדה. איך הוא קורא לו? אברהם אברהם. כי הוא אברהם פה וגם שם. יעקב אבינו גם כתוב יעקב יעקב, כי יצחק לא צריך את זה, כי יצחק זה השם שלו, קץ חי. הגיע לקץ בחיי חיים חדשים אחרי העקדה. וכל הרעיון הזה של חיים של מכפלה, בעצם זה היסוד של היהדות. כי ביהדות אין מושג שנקרא סוף, end. אין דבר כזה. יש מושג שנקרא תכלית. כשאדם מגיע לתכלית, אז הכל מוכפל. השבת היא התכלית למעשה בראשית. אז כמו שאמרנו, הכל כפול. הזכרנו פעם, אדם עושה סיום על מסכת. מה אומרים בסיום? אדרן הלך. מה זה אדרן הלך? לחזור עוד פעם? לא. אדרן הלך. קודם הייתה גמרה בארון הספרים. עכשיו יש עוד גמרה. עוד משנה. אצל מי שלמד. אדרן הלך. זה בא אליך. ולכן אומר הגר"א שהמילה סיום, כל אות שכותבים את האות כאות, או את מה שנסתר מהאות, זה אותה, אותו מספר. סמך, איך כותבים סמך? סמך, מן, חף סופית, סמך. סמך זה 60. מן וחף סופית זה גם 60. יוד, יוד וו דלת. יוד זה 10, וו דלת זה גם 10. וו זה פעמיים וו, ומן זה פעמיים מן. זאת אומרת, סיום זה הדבר מכפיל את עצמו. זה אנחנו. ולכן, האבות, האימהות, זה בדיוק מה שהם היו. לנו, הם חיו את זה 24 שעות, אבל הם ראו את זה בכל פעולה, בכל צעד שהם עשו. לנו, בורא עולם, נותן לנו לטעום את זה בשבת, שניקח את זה כמה שיותר ליום יום. ולכן כמה נפלא, שמיד אחרי קבורת שרה, מגיע השידוך בין יצחק ורבקה. איפה הייתה הפגישה הראשונה ביניהם? נאמר בתורה, בקטע 12, ויצא יצחק לצלוח בשדה לפנות ערב, ויישא עיניו וירא והנה גמלים באים, ותישא רבקה את עיניה ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל בשדה. שואלים חז"ל בקטע 13, וחילו אב אלי ביתו המקום אחר להתפלל, יעקב אין לו איזה בית כנסת, יצחק אין לו איזה בית כנסת, צריך להתפלל ברחוב, אלא השדה אשר קנה אברהם סמוך למערה. זאת אומרת, הפגישה הראשונה שלהם הייתה במכפלה. פירוש הדבר, יצחק אומר רבקה, רבקה אומרת יצחק, אנחנו נקים עוד דור שמבינים שהמטרה בחיים היא לחיות חיים של מכפלה. לחיות פה ולהיות מחוברים לשם. בכל עשייה, בכל דבר. לכן, זה ביחד, מיד אחרי פרוטה של שרה. אחרי שדה המכפלה, קם הדור השני שיחיה חיים של מכפלה. אבל עם כל זה, יש בכל זאת, פה בעולם, כך בורא עולם רוצה לעזור לנו יותר ויותר, מקום שאפשר גם לראות עם העיניים שהחיים הם חיים של מכפלה. לא רק הרעיון, לא רק הרצון, בכל פעולה שאנחנו עושים להיות מחוברים לבורא עולם, ודרך זה שם שמיים מתגדל, יש גם באופן פרקטי יכולת לכל אחד, תינוק ותינוק, את ילד וילדה, איש ואישה, לכל אחד עם עיני בשר, לראות שתפקידנו זה חיים של מכפלה. איפה? בית המקדש. אומרת המשנה בקטע ה-14, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. 10 ניסים. לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, כל כך הרבה בשר יש שם. לא הסריע בשר הקודש מעולם. לא נראה זבוב בבית המטבחיים. לא יראה כאלה כהן גדול ביום הכיפורים. לא קיבוק שמים אש של עצי המערכה. לא ניצחה הרוח את עמוד העשן. עומדים צופים משתחווים רווחים. אתם מבינים? בא ילד עם אמא שלו, האב שלו לבית המקדש. אומר, אמא, אבא, תראו מה קורה פה. כזה גשם שוטף, אש על המזבח. לא תכבה. איזה רוח. עמוד העשן עולה ישר, לא זז. אז מה זה? זה ברור לכל אחד, ירושלים של מטה כנגד מה? ירושלים של מעלה. אין מנתן של מטה כנגד מנתן של מעלה, או כל מקום אחר בעולם, רק ירושלים יש. פירוש הדבר, בחוש, בעלייה לרגל, בין היתר ראינו בעינינו שבעצם אנחנו מחוברים למשהו גבוה יותר, ואת זה אנחנו צריכים לקחת איתנו הביתה עד הרגל הבא. את זה דוד המלך רצה כל חייו, לגלות את המקום הזה. הוא נשבע, הוא נדר נדר, אם אלה על ארץ ישועי, אם אתן שינה לאף אפי, עד אמצע מקום להשם משכנות להביר יעקב. יעקב אבינו אומר, אני את המקום הזה, סליחה, דוד המלך אומר, אני את המקום הזה חייב לגלות, ושם לבנות את הבית, שכולם גם יראו עם העיניים מה תפקידנו. ובא בורא עולם ואומר לו, אחרי שכבר אספו את כל הכסף, ומחר בבוקר ב-10 יש הנחת אבן הפינה, ודוד המלך יגיע, וכל הציבור נמצא כבר בירושלים, ומחכה לרגע, לילה קודם אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא אתה. בנך שלמה יבנה את הבית. דוד גילה את המקום. שלמה בנה את המקום. לכן, כמה נפלא ששלמה בונה את הבית, נאמר בדברי הימים בקטע ה-15, פעם יחידה בכל התנ"ך, ואיך לבנות את בית השם בירושלים? בהר המוריה. אין בכל התנ"ך את המילה הר המוריה, רק כאן. והפעם היחידה שכתוב מוריה בכתיב מלא, כי המוריה בגימטריה חברון. כיוון שחברון מקפלת את המושג של המכפלה שנמצא בחברון, זה מתגלה בצורה ברורה בירושלים הבנויה. רואים שהחיים שלנו זה חיים של מכפלה. באים משם, אפשר לראות, אנחנו מחוברים עם מה שמעלינו. מעניין מאוד, כשבורא עולם ברא את האדם כהערה, דבר מדהים. גשם יורד לעולם רק אחרי תפילה. אין מצב שיורד גשם בלי תפילה. כתוב הרי, בכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, בכל עשר בשדה טרם יצמח, כי לא ימתיר. למה לא ימתיר, אומר רש"י? כי בורא עולם חיכה שיבוא האדם, יתפלל ויבקש. קיום האדם זה תפילה. תפילה זה החיבור למה שמעלינו. גם הפעם הראשונה שירד גשם כדי ליצור את האדם, שמה יעשה אותו אדם? יתפלל על גשם. יתפלל על גשם. ולמה בורא עולם ברא את האדם עם גשם? ואדמה. אין מים בנהר? למה אין גשם ואדמה? כדי שאדם יבין שגם הגוף שלו
שבא מהאדמה, מעורבב עם האדמה גם מים שבאו משם. זאת אומרת, גם האדם שנקרא גשמי, זה בגלל הגשם. שיבין שגם גופו צריך להיות מחובר למה שמעליו. צריך להיות חיים אמיתיים מחובר למה שמלמעלה. את זה דוד גילה את המקום, שלמה בנה. לכן כותב לנו עשת אמת בקטע ה-16. וזה תכלית עבודת האדם, להידבק עצמו בשורש עליון, וזה עצמו מה שזכתה המערה שרה למערת המכפלה, ודרשו עליה זממה שדה ותיקחהו. ובמדרש כתוב שנקראה מכפלה, שמי שקבור בה שכרו כפול ומכופל. ובגמרא יש מחלוקת, אחד אמר בית בתים זו לפני מזו, חדר בתוך חדר, אחד אמר בית ועלייה, ושניהם אמת. יש גן עדן תחתון וגן עדן עליון, וכמו כן גן עדן עצמו יש בו חיצוניות ופנימיות, והכל תלוי בהכנת האדם בעולם הזה, כפי מה שמברר מעשיו להיות תוכו כברו, הוא משתוקף תמיד להידבק בפנימיות בשרשו העליון, אז הוא זוכה לכל הברכה. מעניין שאור החיים הקדוש כותב, אילו לא חטא האדם הראשון, חטא האדם הראשון, הוא היה חי פה והיה חי שם, כמו שאדם חי בבית ובעלייה. פירוש הדבר, שואלים אדם איפה אתה גר, מה הוא אומר? ברחוב הזה מספר בית. אבל כשנכנסים לתוך הבית, אז הוא גר בשני קומות, אולי בשלוש. יש לו קומת כניסה, קומה שנייה, יש קומת קרקע. אז איפה הוא גר? הוא גר בכל הבית. הוא רוצה לעלות למעלה, הוא עולה למעלה. הוא רוצה לרדת למטה, יש לו חדר לימוד למטה, הוא יורד למטה. הוא רוצה להישאר בסלון באמצע, נשאר שם. אבל הוא גר, זה הבית שלו, למעלה ולמטה. זה רצה כזה בחום מאדם. וזה לא עבד. אבל, אברהם, יצחק ויעקב, הם עשו את זה. הם עשו את זה. והמקום שבו אנחנו רואים בחוש את זה, זה מקום המקדש של דוד ושלמה. זה ההסבר להפטרה. ההפטרה באה ללמד אותנו ששלמה הוא חייב למלוך אחרי דוד. כי אם היה מישהו אחר מולך, המקדש לא היה נבנה. בורא עולם אמר, רק בנך שלמה יבנה את הבית, לא מישהו אחר. אז כל ההפטרה בעצם עניינה לא רק ללמד אותנו שהמלכות עוברת מדוד ושלמה, ששניהם על ידם אנחנו רואים בחוש מושג שנקרא מכפלה. ירושלים של מטה, כנגד ירושלים של מעלה. וזה תחילת הפרשה מערת המכפלה, והניסויים של יצחק ורבקה בשדה המכפלה. שהם הולכים להקים עוד דור שיחיה בצורה כזאת. אם כך, פילי פלאים, זה עומק דברי הרמב"ן. מה הרמב"ן אומר? למה התורה מעריכה בפרטי המסע ומתן? כדי להראות לנו איזה רספקט יש לאנשי חברון שקוראים לאברהם נשיא אלוהים אתה בתוכם. יפה מאוד, אבל לא צריך 16 פסוקים? פלאי פלאים, איך הם קוראים לו? נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אז אם אברהם הוא נשיא אלוהים, אז האלוהים עצמו, בכוון אני אומר את זה בשם חול, מי הוא האלוהים עצמו? הוא הסגן הנשיא. איך אומרים בעברית נשיא אלוהים? תסבירו לי איך משתמשים במילים האלה. אם אברהם הוא נשיא, אז הוא נשיא. אם הוא אלוהים, אז הוא אלוהים. מה זה נשיא אלוהים? אז הוא נשיא אלוהים, הוא הנשיא של האלוהים. זאת אומרת, אז האלוהים הוא הסגן שלו? ודאי שלו. אלא הם אומרים לו, אברהם, אנחנו מסתכלים עליך. איך אתה מנהל את המסע ומתן? איך אתה מדבר עם אפרון? איך אתה מדבר איתנו? איך בכלל אתה מתנהג? בהתנהגות שלך אתה מנסה, אתה מרומן את האלוקים שאתה מאמין בו. זאת אומרת, איך חזל אומרים, תלמיד חכם צריך להיות ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו. איך הוא אוכל, מה הוא עושה עם המונו, גם איך הוא כועס, איך הוא מגיב בשעות לחץ. זה בעצם מראה עד כמה הוא מחובר למה שמעליו. זה המפתח הגדול, זה מה שהם אומרים לו. לכן ככל שיש יותר פרטים במסע ומתן, זה הרי צריך רק לשגע את אברהם אבינו, מה קורה פה בכלל? מה הכל היה? ומה אתה מתפקר? נותן לי 400 שקל כסף או נתק, בשביל מה? חור באדמה? כלום, כל רגוע, כל רגוע. אתה מנסה מרומם את האלוקים שלך. אז כמה שיש יותר פרטים, כבוד שמיים גדול יותר. והמעלה הגדולה בזה, הגדולה מאוד, שמי שבאמת חי פה ומשתדל ביום יום שלו במשהו מתעסק, לחיות חיים נורמליים, אבל כשרואים שהוא מחובר למה שמעלה במידות, במוסר, בהנהגה, השטן לא יכול לקטרג אליו, לא יכול לגעת בו. איפה רואים את זה? בקטע 4-17 אומרת הגמרא בבבא, ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ואומר השם על השטן, מאין תבוא? ויען השטן משוט בארץ. נו, אז מה ראית? פיילת בה? מה ראיתי הקדוש ברוך הוא? אמר לפניו ריבונו של עולם, שטתי בכל העולם כולו ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם, שאמרת לו קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך את נהנה. ואפילו אחי, בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה, עד שקנה ב-400 שקל כסף. לא יראה רחם מידותיך. לא יראה רחם מידותיך. מה זאת אומרת? מה כתוב כאן? אברהם אבינו אחרי העקדה, עבר 10 ניסיונות, נגע בשמיים. עכשיו הוא בא פה איזה אפרון אחד, שלא מכיר אותו בכלל. סוחט אותו. 400 שקל כסף על חור באדמה, ריבונו של עולם, מה קורה? התבלבלתי לגמרי. אמרת לי לזרעך אתן את הארץ, כי כל הארץ שאתה רואה לך את נהנה, עברתי כבר את הכל, מה זה? לאברהם אבינו אין בעיה כזאת בכלל. זה לא מטריד אותו לרגע, כי אברהם אבינו חי פה ומחובר לשם, אז גם שהוא לא מבין היום, הוא יבין מחר. בלונג טרם, בסך הכל, הכל הרי יש שלו, הכל יתחבר אליו, הוא לא נבעל. בדיוק כמו יעקב שאומר לעשיו, יש לי קול. מה יש לו קול? הוא הולך להרוג אותו. מה? הוא חי במקום אחר. יצחק, ועזרה בשנה ההיא והנצא מאה שערים. השתגעת, מה אתה זורע? בצורת, את הגרעינים, תטחון, יהיה קמח, יהיה עוד הוגה, עוד לחם. הוא זורע. כי הוא מחובר למשהו אחר. אז השטן אומר, אדם כזה, שמחובר למה שמעליו, אני לא חושב לשום דבר. כלום. שום דבר. אם כך, מה אברהם אבינו קונה? אברהם אבינו קונה את המכפלה. במכפלה הזאת הוא מקבל מערה, שיש בבית ועלייה, כפול, וכל העץ אשר בשדה. השדה והעץ אשר בו. עץ. מה אכפת אם יש עץ או אין עץ? מה, התורה זה ציורים לילדים? מערת המכפלה, שדה, כמה עצים בצד, זוכים את התמונות מהגן? מהחדר? לא. עץ. כי בורא עולם ביקש שהעץ יהיה עץ פרי, נו, עושה פרי. וכשזה לא יצליח עם העץ, אמר בורא עולם, אולי זה יצליח עם מי? עם האדם. וזה לא הצליח. עד שהגיע האדם. הגדול, אברהם אבינו. הנה, חזל אומרים בקטע ה-19. האדם הגדול בענקים, ועלו, למה קורא אותו גדול? שהיה ראוי להיברות קודם אדם הראשון. אלא אמר הקדוש ברוך הוא שמה יקלקל, ובין מי שיבוא אחר ויתקן. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני בורא את האדם תחילה, שאם יקלקל יבוא אברהם ויתקן תחתיו. הוא באמת היה, כי האדם עץ השדה. הוא היה עץ פרי עושה פרי. זה היה אברהם אבינו. זוכים את משה רבינו. כשהוא שולח את המרגלים לארץ, מה הוא אומר להם? תבדקו מה, היש בה עץ. מה פרוש יש בה עץ? אין עצים. תבדקו אם יש בה אדם אחד. שטעם העץ כטעם הפרי. אדם אחד שחי פה ומחובר לשם, שחי חיים של מכפלה, אין סיכוי להיכנס לארץ ישראל. בזכותו, מה שכותב את זה מפורש, צדיק אחד יגן על הכל. אם אין בה עץ, זה שלנו. אז זה לא עצם הדבר הטכני. פה אברהם אבינו מקבל את זה. קבל את המכפלה, את המערה, וכל העץ אשר בשדה. אם כך, איך אנחנו, בחיים שלנו, ביום יום שלנו, לא במעלות של האבות והאימהות, יכולים לחיות חיים של מכפלה. לחיות פה, ליהנות מפה, אבל להיות מחוברים משם. איך? שני דברים. א', אם אנחנו קשורים לדבר שבא משם ונמצא פה, וזה התורה. פירוש הדבר, כשהלוחות היו בארון ברית השם, עם השברי לוחות, לפני שגנזו אותם, באו ואמרו לנו, מה, איך? אמרנו להם, מה זאת אומרת? הנה, זה התורה קיבלנו מהשמיים. זה פה. אלה לוחות הברית. מכתב, מכתב אלוקים. וזה היה עדות נאמנה. לאחר שהם נגנזו, תראו מה כותב הרמב״ם בקטע 22 למעלה בצד שמאל, מצווה לייחד בספר תורה מקום לכבדו ולהדרו יותר מדי. במיוחד, למה? דברים שבלוחות הברית אין הן שבכל ספר וספר. בכל ספר תורה, מה המיוחד? עשרת הדיברות. זה מה שמיוחד? בכל ספר יש את כל המצוות. אלא עשרת הדיברות בעצם, זה העדות שהתורה שלנו לא מוחלפת ולא משתנה. לכן צריך להחזיק את התורה. יש בתי כנסת שנוהגים, אחרי שאדם מקבל הגבעה, נוהגים להניח לספר תורה בצד. אז ראוי, אם אפשר, ומסתבר, להחזיק אותו ביד. זה יותר כבוד לתורה. ובכלל, מתי יש לנו הזדמנות להחזיק ספר תורה ביד, יותר מדקה, מתי? בשמחת תורה. ויש פה הזדמנות, אדם מקבל הגבעה, תחזיק ספר תורה. דבר עם הקדוש ברוך הוא שספר תורה ביד שלך. הזדמנות מיוחדת. זה הכבוד המיוחד. למה? להדרו יותר מדי, כי בלוחות הברית, בכל ספר וספר. ממשיך הרב המקטע 23. כל מי שיושב לפני ספר תורה, יושב בכובד ראש, באימה, בפחד, שהוא העד הנאמן לכל באי העולם, שנאמר והיה שם בך לעד. אז זה דבר ראשון. אבל לא רק זה. יש עוד דבר. והדבר הנוסף זה מערת המכפלה. כי אם לא היה לנו מערת המכפלה, אומות העולם היו אומרים, על מי אתם מדברים? מי זה אברהם? אין דבר כזה. אייזיק, יצחק, ג'קוב, יעקב, מה זה? מי זה? אין דבר כזה. סיפורים. מה זאת אומרת? אין פה קבורים. הם פה נמצאים. איך מבררים שיהודים גרו במקום כזה, במקום אחר? בודקים את הבית קברות. אין פה בארץ. ואף אחד לא מכחיש את זה. שם אבות האומה, ואף אחד לא מכחיש את זה שהם שם. מי דאג לזה שהם יהיו שם? מי דאג שכל העולם ידע על זה, דור אחר דור? לא אפון, אפון רצה כסף. והוא קיבל. בני חטא. אמרו לילדים, תלכו להתפלל פה. פה יש צדיקים. והם הביאו את זה להנחדים. והם שמרו, שימרו את המקום כמקום מיוחד. וככה זה נשמר עד שנהיינו לעם. ולכן גם, היה ברור. היה ברור. לא רק לילדים שהיו בארץ. יוסף, כולם הלכו לקבר האבות. עכשיו עדיינו. שולח את השבטים. לאיפה? לעמק חברון. רק יהושע וכלב הגיעו לשם. זה היה ברור, אף אחד לא הכחיש את זה. וזה יחזיק כל הזמן. אז אלה שני הדברים. לכן, שהתורה מסיימת את הסיפור של קבורת שרה, ויקום השדה והמערה שבו לאברהם לאחוזת קבר, מעט מי? בני חטא. לא מעט אפון, אפון באמת מחר, טכנית. אבל מי קיים את המקום הזה לדורי דורות עד היום? בני חטא. זה עדות כמו עשרת הדיברות, שהתורה לא מוחלטת. לכן תראו כמה נפלא בקטע השלישי, אמר רבי לזר, כמה דיון נשפח, כמה קולמוסים נשברו, כדי לכתוב בני חטא. 10 פעמים כתוב בני חטא, בני חטא. 10 כנגד 10 הדיברות. ללמדך, שכל מי שמברר מקרו של צדיק, כאילו מקיים 10 הדיברות. איזה מקח יש לצדיק? איזה דבר נשאר לאדם? מה נשאר לו? דבר אחד, 400 אחרי 120. זה מה שנשאר לו. זה מה שכל השאר עובר הלאה. זה נשאר לו 400 האלה. אז מי שמברר מקרו של צדיק, המקר של הצדיק זה היה הקבר. ומי בירר את זה? בני חטא. הנה, זה המקום. פה הם פה. כן, אבות האמהות פה. וזה עבר מדור לדור. ואין מכחיש בעולם לדבר הזה. כאילו קיים את 10 הדיברות. כי 10 הדיברות גם עדות נאמנה. שהתורה לא מוחלפת. היא אותה תורה שבורא העולם נתן לנו. זה. חז"ל מלמדים אותנו. לכן, אנחנו נמצאים בפרשה הנפלאה הזאת. פרשת המכפלה. בעצם מה שהתורה רוצה מאיתנו. להמשיך את החיים. חיים שלי. כל אחד בתחום שלו, במה שמתעסק, בשמחה, בברכה. אבל עם עוד קצת, בעשייה, להראות שאנחנו מחוברים למה שמעלינו. בדיבור, במידות, בהנהגה, בשיחה, בכל דבר, כל אחד לפי מקומו ועניינו. זה החיבור שמחבר אותנו בצורה הנכונה. ומכוח החיבור הזה, נזכה באמת לעלות להר מרום הרים, להר הקודש בירושלים, שיבנה הבית. ונזכה לראות את הכהן, ראש המשמרת, ששולח את הכהן לגג, כדי לבדוק אם עלה השחר עד שבחברון. עלה השחר עד שבחברון, אפשר להתחיל לעבוד איפה? בירושלים. כמו שחברון מקפלת את המכפלה, ירושלים מגלה את זה בבניינה. אם נראית את דברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, בסייעת הדשמיה, נזכה עוד בזו השנה, כי יקיצו ישני חברון, ונזכה לכל מבשר, מבשר ועונות.